טוב, שבוע טוב לכולם, שמח מאוד להיות פה. חשבתי לקחת איזושהי נקודה בפרשה שהיא מופיעה בברכה של יעקב לראובן. לכאורה זה נקודה בתוך מכלול גדול, גם של הברכות וגם של הרבה אירועים שקורים בפרשה, אבל אני חושב שאפשר גם להשתמש בעיתוי שבה הברכה הזאת נאמרת, וגם זה קשור, אני חושב, לאיך שבכלל הברכות נפתחות ואיך שבכלל הפרשה נפתחת, משהו שגם כשהכנתי את השיעור שמתי לב אליו. וזה, אם אפשר לקרוא לזה ברכה, זה דווקא ביקורת של יעקב לראובן. נרצה קצת לתת איזה רקע. הביקורת הזאת שיעקב מפנה לראובן היא לוקחת אותנו אחורה לפרשת וישב, לפרשת וישלח, שם מופיע המעשה של ראובן. אז קצת נחזור לזה, למעשה עצמו, וננסה להבין לעומק כמה שאפשר את הביקורת הזאת שיעקב מפנה לראובן, ומה הדבר הזה אומר במובן היותר רחב לנו ברמה הכללית, ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית, אני חושב שכל אחד ואחד. אבל נפתח באמת אולי באיזושהי אמירה כללית בהקדמה, גם בפתיחת הפרק שעוסק בברכות של יעקב לבניו, וזה מופיע גם ברש"י בתחילת הפרשה. יעקב אומר לבניו, ואספו ואגיד עליכם את אשר יקחה אתכם באחרית הימים. ולכאורה אנחנו מצפים לתיאור מה יקרה באחרית הימים, גאולה וכו'. ויעקב מתחיל עם הברכות. אז כמובן שחז"ל שמים לב לזה, והמדרש אומר, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתה ממנו, או נסתלקה ממנו שכינה, בפרק עצמו נסתלקה ממנו שכינה. רש"י מביא זה גם בתחילת הפרשה, כשהוא שם לב שהפרשה היא פרשה סתומה, אז הוא שואל למה הפרשה היא פרשה סתומה. גם ממש בתחילת הפרשה, לרש"י הראשון, פרשת ויחי, גם האמירה הזאת שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו, שם רש"י אומר ונסתה ממנו. מה הנקודה הזאת? מה יעקב רצה ולמה זה נסתה ממנו? אז באופן... מה? מה זה לגלות את הקץ? אז קץ באופן פשוט, זה, אנחנו רגילים לומר שזה סוף, אבל זה לא כך מסתדר, כי אנחנו מדברים על תקופה שהיא תקופה של גאולה, של פריחה. מה זה סוף? אפשר להגיד סוף הגלות, אבל קץ זה גם יקיצה, זה גם התעוררות. אז לא משנה באיזה מובן, יעקב מבקש לגלות איזושהי נקודה בקצה, קץ, קצה, כן? הוא מבקש לגלות איזשהו יעד. איך זה יהיה? עצם הבקשה היא בקשה ראויה. זאת אומרת, ונסתה ממנו, זה לא כי זה מיותר. אם זה היה מיותר, יעקב לא היה מבקש לגלות את העניין הזה. שמעתי מה רב אלישע וישליצקי זצ"ל, אותו עיקרון גם על בקשה קודמת של יעקב. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. גם פה יעקב מבקש משהו שהוא לא ראוי. מה הוא מבקש? לנוח, לא להתאמץ. אז הוא מסביר שלא, הבקשה היא בקשה ראויה. מבקש יעקב שאת כל האתגרים הוא יתמודד איתם, אבל יתמודד איתם בנחת, באופן נורמלי, באופן סדור. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אותו דבר גם פה, לגלות את הקץ זה דבר חשוב. לגלות מה היעד הסופי, איך יהיה היעד הסופי. אני צריך להבין, אז מה המשמעות של ונסתה ממנו? למה לא נותנים לו לגלות את הקץ? אז זה ככה כפתיח. עכשיו נתמקד יותר בעצם בברכה הראשונה של יעקב. יעקב מברך את ראובן ובעצם אומר לו מה היה יכול להיות. כן, הוא היה יכול להיות יתר שאת ויתר רע, זה היה ראוי שיהיה לו כהונה ומלכות וכו'. אבל פחס כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. זה מה שהוא אומר לו. והגמרא דנה במילים פחס. מה זה המילה הזאת פחס? פחס כמים אל תותר. אז לפני שניכנס לגמרא עצמה ולביאור של עניה, בואו נחזור טיפה ממש בקצרה, כי אפשר להאריך בזה שיעור שלם ואולי כמה שיעורים, על מה היה המעשה של ראובן ומה היה החטא שלו. אז הגמרא במסכת שבת אומרת שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אנחנו מתייחסים לפסוק שכתוב על ראובן, וישכב ראובן את בלהה, פילגש אביו, והגמרא אומרת שזה לא כפשוטו, אלא מה שעשה ראובן זה בלבל את המיטות. כן, אז חיללת יצועי עלה, הכוונה בלבל את המיטות, לקח את המיטה של יעקב שהייתה בדרך קבע אצל רחל, אחרי שרחל נפטרה, לקח ראובן והעביר את המיטה לאוהל לאה. יעקב שם את מיטתו באוהל של בלהה, וראובן העביר את המיטה מאוהל בלהה לאוהל לאה. זה המעשה. עכשיו לא ניגע בנקודה איך חזל מהמעשה הזה, הרי הפשט הוא ממש לא כזה, אז איך חזל הגיעו למעשה הזה, ולמה התורה בחרה לרמוז על המעשה הזה, אבל בצורה כל כך קיצונית ביחס לראובן, זה סוגיה בפני עצמה. אבל מה היה הכוונה של ראובן? למה הוא עשה את זה? למה הוא העביר את המיטה מאוהל בלהה לאוהל לאה? מסביר הרב קוק, הסבר, שוב, הסבר ארוך, אני לקחתי ממנו ממש נקודה, זה מופיע במקור ב'. שפה הרב קוק מסביר שבאמת היה פה ויכוח גדול מאוד, ויכוח נוקב שיש לו משמעות לדורי דורות, בין ראובן לבין יעקב. זה קשור למה כוחה של רחל ומה כוחה של לאה. נקרא את זה קצת בפנים ונסביר. זה פה מופיע באמצע. ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. כשהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו, ויהיה גם הוא מדריך נאה לעתיד הנשגב ונישא ממנו. נמשיך עוד קצת לקרוא. דרכי ההווה הנעים והטובים הממולאים ברכה ויושר הם הם ראויים אינם לנסעות אותנו אל העתיד הטוב והמרומה. מסביר פה הרב קוק שרחל ולאה ביטאו שני כוחות של הנהגה של בית ישראל שונים. אחד זה הכוח ההווה ואחד זה הכוח העתיד. מה הכוונה? אנחנו יודעים שרחל בחזל, בזוהר מופיע שרחל זה אלמא דאיתגליא ולאה זה אלמא דאיתכסיא. רחל הייתה יפה תואר ויפת מראה, ולאה עיני הרכות. רחל הייתה מיועדת ליעקב ולאה הייתה מיועדת לעשיו. כל האמירות האלה של חזל בעצם מבטאים את הנקודה שרחל היא ביטוי לזה שההווה, המציאות הולכת ומתקדמת על פי התוכנית. זאת אומרת, כמו שהסביר פה הרב קוק, המציאות שלנו היא מורכבת מהווה ועתיד. מה הכוונה? הווה זה הדרך, ועתיד זה היעד הסופי. כל אדם, כל חברה, כל חברה, גם חברה לאומית וגם חברה עסקית, לא משנה, יש לו יעד שאליו הוא רוצה להגיע. יעד השלם שאליו רוצה להגיע, זה העתיד, יש את הדרך להגיע לשם, אי אפשר לקפוץ. מה הסדר הנורמלי, הבריא, הראוי, מה היינו מצפים, מה היינו רוצים שיקרה? היינו רוצים שבאמת יהיה פה תהליך, נכון, הדרגתי, אבל שממנו לאט לאט, בקצב כזה או אחר, אנחנו מגיעים אל המצב השלם, עוד שלב, עוד שלב, כן? עד שמגיעים, נכון, אף אחד לא מצפה שדברים יקרו בבת אחת. כן, תהליכים זה דבר נורמלי, אבל רואים איך, יש שם דפים, אבל רואים, כן, ואדם גם רואה בצורה סבירה איך הדברים הולכים ומתפתחים. זה המצב הסביר, זה המצב שרחל מבטאת אותו. אבל לא תמיד מה שאנחנו מתכננים ורוצים שיקרה, קורה. יש הרבה מכשולים בדרך, הרבה קשיים, הרבה נפילות. כמו שיש קירות, כן? יש קיר, עכשיו מה עושים מול קיר? מה עושים מול קיר? זה כבר מצב מסובך. זה כבר מצב שלא תמיד רואים איך עכשיו המציאות הנוכחית, שהיא כמו קיר, שהיא מלאה סיבוכים, שהיא מלאה חסרונות, איך זה יוביל אותי לעתיד? איך אני רואה את השלב הבא מתפתח? לפעמים לא רואים. ואז מגיע צורך לדלג. זה הכוח של לאה. הכוח של לאה זה הכוח לדלג. זה הכוח שאפשר, זה לא תמיד תלוי בנו, כן? לפעמים זה הקדוש ברוך הוא מדלג אותנו, מדלג אותנו אל העתיד. רק כדי להמחיש את זה, אני אתן תמיד דוגמה, שבמשך 19 שנה, מהקמת המדינה, התעסקנו הרבה הרבה ברמה הקיומית, ברמה של מדינה שהולכת ומתפתחת עם הרבה מאוד אתגרים וכו'. מלחמת ששת הימים הגיעה, אף אחד לא העלה כן, ידועים הדברים של הרב צבי יהודה, איך הוא זועק שם ביום העצמאות, מסיבת יום העצמאות, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, שלושה שבועות אחרי יצאו למלחמה, אף אחד לא העלה בדעתו איך היא תסתיים. ופתאום הקדוש ברוך הוא, כמובן גם דרך המעשים שלנו, דילג אותנו. אני לא יודע כמה שנים קדימה, ופתאום קיבלנו ארץ אחרת, כן, גם בקילומטר, ויותר מזה קיבלנו את ירושלים ואת הר הבית ויהודה ושומרון בצורה של דילוג. זאת אומרת, אף אחד לא התכוון, גם מעשית, אף אחד לא התכוון להיכנס לעיר העתיקה ולכבוש אותה, ואף אחד לא תכנן שנעשה את זה ביהודה ושומרון. ואם חוסיין מלך ירדן לא היה עץ רץ ומקשיב לנאצר שהוא בדרך לתל אביב, אז מי יודע, עד היום יכול להיות שהיינו במקום אחר. אז זה דילוג. ועכשיו השאלה, מה הדרך המרכזית והנכונה בהנהגת עם ישראל? זה בעצם הוויכוח הגדול בין ראובן לבין יעקב, ויכוח שמתעצם עוד יותר כשרחל נפטרת. כל עוד רחל הייתה בתמונה, זאת הייתה הדרך המרכזית וההנהגה של עם ישראל. זה מה שהתחיל פה הרב קוק לומר, שההנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה הווה בכל אורו. זאת אומרת, כשהדרך היא דרך הדרגתי, ורואים איך מתקדמים שלב אחרי שלב, אז בסדר, אז אין לחץ להגיע כבר אל העתיד. כי אני רואה איך העסק מתקדם, כמו ילד, שאתה רואה איך הוא גדל, ויש לו שלב כזה, ושלב כזה. אז רואים את ההתפתחות. מתי מתחילים הקשיים? כשהילד נכנס למשברים, ואז אתה כבר, מה יצא, מה יהיה? ונראה שזה לא הולך בכיוון הנכון וכו' וכו'. ואז יש איזה צורך, כמו שעכשיו נקרא, רק על ידי מכשולים ופרעות יערס היחס שבין ההווה והעתיד, והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה מעין פנות להגיע לידם לאור חיים הסלול של העתיד. צורך לדלג. אני לא אמשיך לקרוא את הפסקה הזאת, כי אני רוצה באמת להגיע לברכה של יעקב, אבל בהמשך פה מה שהרב קוק אומר, שבאמת ככה גם בית יעקב נבנה. זאת אומרת, יעקב מתחתן עם, תכנן להתחתן עם רחל, זאת הייתה הדרך, זאת הייתה הכוונה שלו, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם רומז לו שיש מצבים שבהם צריך לדלג. הוא לא תכנן להתחתן עם לאה, אבל מה לעשות? צריך להתחתן עם לאה, כי מרחל הולכים לצאת רק יוסף ובנימין. מה עם יהודה? מה עם לוי? הם שייכים ללאה, ולאה הוא מקבל אותה בדרך לא דרך. מבחינתו זה משבר. תחשבו על זה, מבחינתו זה משבר. הוא לא יודע מה אמור לצאת מלאה. וככה בעצם הקדוש ברוך הוא רומז לו שעם ישראל יכול להתקדם דרך ההנהגה כמו של רחל, כלומר באופן הדרגתי, שלב אחרי שלב וכו', אבל יש גם מקום לדילוג כשהדברים לפעמים מסתבכים. עכשיו נגיע באמת לביקורת של יעקב על ראובן. למה? כי בא ראובן ובעצם קבע פה, הכריע הוא הכריע, שוב אפשר להעריך בזה לא מעט מה היחס בין רחל לבילה, אבל כל עוד רחל הייתה בתמונה, ראובן קיבל, וגם ידוע, חז"ל אומרים ש... כן, הרב קוק כותב את זה בכמה מקומות, שגם בני לאה מקבלים את זה שרחל היא ההנהגה המרכזית, היא האישה המרכזית, כמו שהברכה של שבט יהודה, שבט לחם, הברכה לבועז, כשהוא מתחתן, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כי רחל הוא חלאה, אשר בנו שתיהן לבית ישראל. מקדימים את רחל ללאה, אז גם ראובן כנראה מקבל את זה, אבל כשרחל נפטרת ומגיעה בלהה, אז שם ראובן לא מוכן לקבל את זה יותר, ובעצם מכריע הכרעה נגד הרצון של יעקב. אגב, זה, כהערת אגב אני אומר, ככה הרב קוק מסביר בפתיחת הסוגיה, זה חשוב, כי מה הכול הזה מה שהוא עשה, אז למה התורה כותבת את זה כדבר כל כך חמור, והשכב ראובן את בילה פילגש אביו? ובעצם הרב קוק מסביר, כי אם היה כתוב בפרשת וישלח, ויקח ראובן את מיטתו של יעקב ויעבר אותה לאוהל לאה, אז כולנו היינו עוברים על זה לסדר היום. נו, בסדר, לא קרה שום דבר, בסך הכל החליף כן. אבל זה שהיא כותבת איך שהיא כותבת, ואחרי זה בדור כזה או אחר מגיעים חז"ל ואומרים לך באמת מה קרה שם, אז תאמין שאתה צריך להזדעזע מזה, שהמעשה של ראובן זה התערבות כל כך בוטה בבית יעקב, בהנהגה של יעקב, עד שזה כמו וישכב ראובן את בילה. אז מפה גם נבין מה כל כך היה, מה כל כך כאב ליעקב, מה זה כל כך חמור. בואו נקרא את מקור א', ננסה לקחת ככה מה... איפה פה השעון? אני לא... מקור א' מצד ימין. על הפסוק פחז, כמה אימן תותר, המילה הזאת פחז, הגמרא מפרשת אותה כנוטריקון, כן? זאת אומרת, המילה פחז היא רומזת לשלוש מילים, ויש שם כמה דעות. אנחנו נתייחס לדעה הראשונה. מה זה פחז כמה אימן תותר? רבי אליעזר אומר, פזת, חזת, זלת. שלושה מילים. בקצרה נסביר אותם, כי עכשיו הרב קוק מפרד אותם. פסטה זה בזיזות, חבטה זה חוב, חיסרון, וזלטה זה זלזול, זילות. זאת אומרת, התוצאה של המעשים שלך, אומר ראובן ליעקב, הם קודם כל בזיזות, או המשמעות של המעשה שלך זה בזיזות, בזיזות שיוצרת חיסרון ויוצרת זלזול. בואו נראה. המהירות היא חיסרון לעצמה כשתגיע לתחום הבזיזות. מהירות זה דבר טוב, הרבה פעמים. כן?
זה מן השטן.
כן. אומרים על חיפזון מן השטן. גם חיפזון הוא לפעמים טוב. נכון, עם ישראל יצא ממצרים בחיפזון. אבל באופן רגיל, מהירות זה דבר טוב, וזריזות זה דבר טוב, אבל בזיזות, זה, כן, אנחנו יודעים, בזיזות, אגב,
מה?
עם הבזיזו. זה מה שרציתי להגיד. לפעמים מסתכלים על דברים שאנחנו עושים וזה נראה בזיזות בעיני המתבונן. אז תלוי מי המתבונן. כן, שזה סתם איזה מין שרואה את רבי זרע קופץ מגדה לגדה, או שרואה את רבה, לא יודע אם זה אותו אחד, אבל כנראה לא אותו אחד, אבל רואה את רבה ככה לומד בכזאת שקיקה והידיים תחת לרגליים עד שיוצא לו דם, אז הוא קורא לזה בזיזות. אז זה בעיני המתבונן, אבל כשיעקב אומר על ראובן בזיזות, אז כמובן צריך להתייחס לזה ברצינות. תראו את ההגדרה, מניעת התיישבות הדעת מהמעברים של החיים. הנה ההגדרה, בזיזות. בזיזות יכולה לבוא לאדם בדיוק בנקודת המעבר בין שלבים בחיים. ואז מה קורה? האדם כבר רוצה להגיע לשלב הבא. יש לנו חבר'ה במכינה, הנה יש לנו פה תלמיד, בטח זוכר את זה, מגיעים למכינה, בקושי לומדים שנה, שנה וחצי, כל הזמן עסוקים בלחשוב מה יהיה בצבא. אחרי זה מגיעים לצבא, אז מי שהיה פה בצבא יודע שבשנה האחרונה של הצבא או בחודשים האחרונים של הצבא שיהיו למלאכם. חודשים האחרונים של הצבא, אדם כבר אין לו כוח לצבא, הוא כבר מה קורה באזרחות. וכן על זה הדרך, כשהילד נולד, אז הוא גדל קצת גדל אחרי הפוצי מוצי, נו, מתי הוא כבר יגמל, מתי הוא כבר יגמור את התיכון, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, דווקא במעברים זה עוד יותר, כי כבר רואים כביכול את היעד הבא, אבל הוא לא מגיע. הוא לא מגיע, ועכשיו זה בדיוק השאלה, האם מצינו את השלב הנוכחי, ואפשר כבר, נקרא לזה אולי, לדלג לשלב הבא, או שלא, שעדיין אנחנו בעיצומו של השלב, עוד לא מצינו אותו עד הסוף. אומר הרב, המעברים של החיים הם ראויים להיות נאהבים כשהם לעצמם, וראוי לאדם השלם שישא את אולם באהבה ובמנוחה. שרק אז תגיע לו התכלית הנרצית מחיי הזמן. גם מחיי העולם מושגים על ידה. יש פה כמה מושגים שהרב קוק מכניס לנו, חיי הזמן וחיי העולם. יכול להיות שזה קשור להווה ולעתיד. זאת אומרת, אנחנו נראה אחרי זה בהמשך בצורה יותר מפורשת, שהרב קוק אומר שככל שאתה ממצא יותר את השלב שאתה נמצא בו עכשיו, ככה גם העתיד שלך יהיה יותר שלם. למה? כי העתיד הוא תוצאה של כל שלב ושלב שעברת בדרך, ואיפה שהיה לך איזשהו רצון כבר לדלג ופספסת ולא מיצית מספיק את השלב הנוכחי, אז הדברים יבואו לידי ביטוי בשלב הבא. אחרי זה ניתן איזה דוגמה, אבל פה בינתיים בנקודה הזאת הרב קוק אומר, המעברים האלה ראויים להיות מאהבים כשהם לעצמם. זה דווקא מה שמאוד מאוד קשה לנו, המעברים האלה, כבר הרצון להיות בשלב אחר. הרב קוק אומר, אדם צריך לאהוב את זה. אולי משהו מתכוון פה, זה אדם צריך לאהוב את זה שיש שלבים. והדברים הם דברים הדרגתיים, כמו שכתבתי פה בכותרת, קימה קימה. זה שיש שלבים, א' זה אומר שיש הרבה תחנות בדרך, כל תחנה יש מה לקחת ממנה. וצריכה את הזמן שלה, ודווקא כשהחיים הם מורכבים ודווקא כשיש קושי, אז יכול להיות ששם יש עוד נקודה שהקושי הזה צריך לאלץ אותך להתגבר וצריך לאלץ אותך להשתכלל, ואם תוותר על הנקודה הזאת ותרצה לדלג הלאה אז פספסת את הנקודה הזאת. ולכן המעברים שהם יוצרים לנו אולי קושי מנטלי לא כזה פשוט, אדם צריך לאהוב אותם, אדם צריך לאהוב את השלבים, אדם צריך לאהוב את זה שיש תהליכים. אמנם הבסיסות לדלג את הסדרים, לבקר, כלומר להעדיף את הרחוק בלא איתו ושלא לנוח, לתלותו דווקא ממעמקי הקרוב וההווה, מביא שתי מגרעות יסודיות. זאת אומרת, בעצם, מה זה הרצון הזה לדלג? כן, הבסיסות הזאת. אני כבר רוצה להגיע לקצה. אני רוצה לדלג על כל מה שקשה, על כל הדרך, ואני רוצה כבר להיות שם. להעדיף את הרחוק בלא איתו. ושלא לנוח. מה זה לנוח? הלנוח פה זה לא בטלנות, אלא נחת. יש שלב, אחרי שלב, יש כל מיני תהליכים, שככל שאתה עובר אותם יותר, אז העתיד שלך הוא יותר שלם. תכף יגיד את זה הרב קוק, לא לוותר על זה. הוא אומר, זה מביא שתי מגרעות יסודיות. וזה קשור לחוב ולזילות. האחת, ומה שמגרעים את חוק העובר מקצרים אותו, ונמצאת חוליה שלמה משלשלת המציאות חסרה מהווייתה. וזה החוב לא יישאר בלא שילום, כי ידחק תמיד בכמה דרכים לבקש את אשר ראוי אליו וכו'. דבר ראשון, כל שלב שפספסת בחיים יצר לך חיסרון, יצר לך חוב שאתה לא יודע מתי אתה בעצמך תרצה מה שנקרא לגבות אותו. דוגמה, לפעמים, לא עלינו, ילדים, בגלל, לא יודע מה, חס וחלילה, אסון במשפחה, או כל מיני דברים. ילד כזה בין 8, בין 10, בין 12, הופך להיות המבוגר בבית. לכאורה, אתה יכול להגיד, מה, מצוין, נכון שזה קרה בנסיבות מצערות אולי, אבל מצוין, הוא כבר בין 12, והוא עצמאי, והוא גדול, והוא מבוגר, והוא מכיר את החיים, והוא כבר עבר כמה דברים. מצוין, הוא הרבה יותר מוכן לחיים. והאמת היא שזה לא נכון. ילד בן 12 או ילד בן 8, אז הוא יש לו צרכים של ילדים. וכל שלב יש לו את הצרכים שלו. ואם הוא לא קיבל את הצרכים האלה בגיל הזה, יכול להיות, יכול להיות, שבגיל יותר מבוגר, הדבר הזה יחזור לו. והוא ירגיש מאוד מאוד חסר. אז נתתי דוגמה קיצונית, אבל זה נכון בהרבה מאוד דברים. נראה עוד בת בהמשך, אולי אם יהיה לנו זמן, קצת לדבר על שלבים בבניית העולם של היראת שמיים של הילד. אז גם נראה שאם שלב אחד פספסנו, זה כמו בניין כזה, בניין של קומות, בניין של קלפים, אתה שלב אחד הוא לא כל כך מיוסד, הוא לא כל כך חזק, הדבר הזה יכול לפגוש אותנו במעלה הדרך. אני אתן לזה אחרי זה דוגמה, באמת גם מהעולם של יראת שמיים של אדם. אז זה החוב שהרב קוק מדבר עליו. דיברנו על הפס, על הבזיזות, דיברנו על החוב. והדבר השני, שורה 17, נוסף לזה, האורה הרחוקה הגנוזה, שראויה לבוא אחרי ההשלמה הרחבה של ההווה, היא יוצאת אז מכובדת בכבוד הראוי לה. כי ההווה הכין את הכישרונות ואת המעמדים באופנם הראוי, להבחין את הערך של העתיד והמגמה הרחוקה ולהכיר כבודה. כן, עצרתי בשורה 21. עוד נקודה שהרב קוק אומר פה, ככל שיש יותר שלבים, יש יותר תהליכים, עד שאתה מגיע אל אותו עתיד שלהם, ככל שעברת יותר שלבים בדרך, יותר פרטים, יותר מורכבויות, העתיד מקבל, התוצאה, היעד שאליו אתה רוצה להגיע, הוא הרבה יותר נחשב בעיניך. כי עברת יותר קשיים, עברת יותר הכנות. ניתן לזה משל, יש איזה מלך, שליט כזה או אחר, שכדי להגיע אליו, אתה צריך לעבור איזה מנגנון אחד, ומנגנון שני, ומנגנון שלישי, כל מיני מעגלים כאלה, בירוקרטיים כאלה ואחרים, כדי להגיע אליו. עכשיו אפשר להגיד, בירוקרטיה זה דבר בזוי, וכו' וכו', יש לנו הרבה מה להגיד על בירוקרטיה, אבל זה ברור שככל שיש יותר מעגלים בדרך, שיותר שלבים שאתה צריך להגיע, עד שאתה הגיע אל אותו אדם, זה אומר שהאדם הזה הוא כנראה יותר רציני. מה זה יותר רציני? הוא שולט על משהו הרבה יותר מורכב, אז הוא צריך הרבה יותר מנגנונים בדרך, והרבה יותר פקידים עד שאתה מגיע אליו. אבל אם זה מישהו שמתי שאתה רוצה אתה נכנס אליו, אז נכון שמצד אחד זה מאוד, נקרא לזה מגניב אולי, וואו איזה בן אדם, הדלת פתוחה תמיד, אבל זה אומר שכנראה המערכת שעליה או שאותה הוא מנהל היא לא כזאת מסובכת. כן? אז אומר את זה כמשל, ככל שהעתיד הוא צריך לעבור יותר שלבים בדרך אליו, ככל שהיעד שאתה רוצה להגיע הוא דורש יותר הכנות, יותר שלבים, יותר מורכבויות, יותר סיבוכים, זה כנראה יעד יותר רציני. ברגע שאתה רוצה לדלג אליו, ברגע שאתה חושב שאתה יכול לקצר תהליכים, זה גם עלול ליצור אצלך תחושת זלזול ביעד שאליו הגעת. אם לא התאמצת מספיק, אם לא עברת מספיק שלבים, אם דילגת אליו, יש הרבה דברים שפספסת בדרך, זה הדבר הראשון שאמרנו, ויש גם יחס של זלזול שיצרת ביחס ליעד הזה. אם עם ישראל היה מגיע לארץ ישראל, כן, ארץ ישראל נקנית בייסורים. למה ארץ ישראל נקנית בייסורים? אז אפשר מן הסתם לעשות לזה כמה הסברים. ניתן שתיים, אני חושב שהם קשורים לעניין. אחד, היא נקנית ביסורים, כי זה באמת לא ארץ נורמלית. זה לא ארץ נורמלית. זה ארץ שקשה לחיות בה. זה מדרגה שנתבעת מאיתנו. מה זה יסורים? יסורים זה אומר שאדם נדרש להוציא מעצמו יותר כדי להשיג אותה. זה אומר שיש פה מדרגה שהיא מדרגה לא רגילה של האדם, אדם שקל לו להשיג משהו, זה אומר שהדבר הזה היה בטווח הישג יד שלו. דבר שנקנה ביסורים, זה מעיד שהמדרגה של ארץ ישראל היא מאוד עליונה. וזה קשור גם למה שאנחנו אומרים עכשיו. זאת אומרת, ברגע שנדרשת להוציא הרבה הרבה כוחות כדי להגיע לזה, ויותר שלבים, יותר תהליכים, זה אומר שיש פה קומה משמעותית, חדשה, ארץ ישראל, שקשה לזלזל בה. אם מבחינתנו, יאללה, ברגע שארץ אל היה אומר, תוך כמה שנים היינו פה והיינו מגיעים אל המנוחה ולנחלה. מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על הארץ הזאת, מה זה אומר על כל מה שנדרש מאיתנו פה. אנחנו עם ככל העמים. לכן יעקב אומר, יש פה שני דברים שהם הם, 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 פגיעה, אולי אפילו קשה מאוד, ביכולת של עם ישראל להגיע לאותו עתיד שאתה ראובן רוצה שכבר נגיע אליו. הדילוג הזה שראובן מכוון אליו הוא דילוג שהאדם עצמו הוא לא יכול לעשות אותו. כן, אנחנו יודעים, כמו שאמרתי בהתחלה,
זה לא דילוג
עליו, זה גם דילוג, נכון? אז אני חושב, אם כבר באמת העלית את זה, זה בדיוק הנקודה. יעקב רוצה לשים לנו את היד, אי אפשר בלי יד. עכשיו תחשבו על זה, אנחנו מדברים על מעברים, הרב קוק דיבר על מעברים. איפה אנחנו נמצאים? בפרשה. אנחנו נמצאים בפרשה באחד, אולי מרגעי המשבר הגדולים של עם ישראל, הוא אפילו לא יודע אותם עדיין. א', דור האבות, דור השבטים, הולך ונעלם. זהו, יוסף נפטר, אגב הוא היה האחרון. והאחרון, זאת אומרת, כל ראובן, שמעון וכולם, הם כבר נפטרו. זאת אומרת, אנחנו באחד מרגע מעברים הגדולים של עם ישראל, הדור האבות ודור השבטים, הלך מן העולם, ואנחנו עוד רגע הולכים להיכנס ל-210 שנה של שיעבוד. פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אומר יוסף. ממה פקוד יפקוד אלוקים אתכם? אנחנו בינתיים חיים בארץ גושן, מצוין, אני לא יודע כמה עם ישראל ידע את אותה יכולת שזה עבר מאב לבן, גר יזרחה בארץ לא להם ועבדו בינו אותם 400 שנה. העם ישראל הולך להיכנס למשהו שחייב, יעקב חייב לגלות את הכסף. חייב בעצם לתת איזה קריאת כיוון, איזה עתיד, יהיה טוב, נגיע, נחזור חזרה לארץ ישראל. אבל נסתם ממנו למה? אני חושב שפה הנקודה היא שעם ישראל צריך לגלות את הקץ. זאת אומרת, בכל התהליכים, בכל הסיבוכים, כל הדברים האלה, מי שיביא את הקץ בסופו של דבר זה עם ישראל, נכון? וכמובן בסייעתא דשמיא והקדוש ברוך הוא, ואיפשהו גם יהיה דילוגים בדרך, אבל ביקש לגלות את הקץ וניסה ממנו, הכוונה יש קץ ואנחנו צריכים להיות שותפים יחד עם הקדוש ברוך הוא בלהביא אותו. הרצון לדלג, שהקדוש ברוך הוא לא מדלג אלא שם אותנו באתגרים האלה, בעצם הרצון לדלג זה להגיד, בוא הקדוש ברוך הוא, קח אותנו, דלג אותנו, בלי להיות שותפים לדבר הזה. וההבנה הזאת שהתהליכים בעצם הם עושים אותנו שותפים. ככל שאנחנו מתמודדים יותר, עם יותר מורכבויות, עוברים יותר שלבים בדרך, אז אנחנו במו ידינו הופכים להיות חלק מהתהליך הזה של הגאולה, אם זה ברמה הלאומית, חלק מהתהליך הזה של עיצוב או סיוע לעיצוב הילד או כל דבר כזה, תהליך שקהילה עוברת, כל דבר כזה. אנחנו צריכים, כמו שהרב קוק אמר פה בהתחלה, לאהוב את המעברים, הכוונה, כן, לא שאנחנו מחפשים את זה, אבל לאהוב את המורכבויות שהחיים יוצרים לנו, את הקשיים ואת האתגרים כשהם כבר כאן. אם אפשר, מה שנקרא, על מה שאפשר לחסוך ולפתור לפני, אז לפתור לפני, אבל איפה שכבר יש קשיים, איפה שכבר התהליכים הם לא הולכים בקצב שאנחנו חושבים שהם צריכים ללכת, זה אומר שיש לנו עוד פה כמה פנינים שאנחנו צריכים להוציא מכל דבר, כמה תובנות, כמה מדרגות שאנחנו צריכים עוד להופיע אותם, ואז להגיע דרך השלבים האלה אל העתיד. אולי בזמן שעוד נותר לנו ננסה לקחת את זה גם באמת לכיוון של 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 הילד. אולי עוד מילה אחת על מקור ג', רב קוק מביא באגרות, הוא אומר שלאורך ההיסטוריה ובגלות בעיקר, ככה במאות שנה האחרונות של הגלות, פגשנו כל מיני תנועות כאלה ואנשים כאלה שרצו כבר להכיש את הקץ. הוא מדבר פה על שבתאי צבי, ועוד הוא לוקח את זה עוד בהתחלה לבני אהרון, כן, נדב ואביהו, שרוצים להקריב עז זרה אשר לא ציווה אותם, והוא לוקח את כל הנקודה הזאת. אולי נקרא את המשפט האחרון ואת הפסקה שלמטה של הדבר הזה. והטעות הזו במקור ג' שורה 55, הטעות הזו לחשוב את העולם מתוקן בשעה שהוא עדיין מלא סיגים הצריכים לצירוף. הרב קוק כותב את האיגרת הזאת כלפי מישהו ששאל אותו על אמירה של חז"ל, מצוות בטלות לעתיד לבוא, כן? אמירה שצריך להבין אותה בפני עצמה, אבל האם אנחנו כבר שם? האם אנחנו כבר במצב של מצוות בטלות לעתיד לבוא? הרב קוק אומר, הטעות הזאת לחשוב שהעולם מתוגן עלה לנו בשכר לימוד הרבה בכמה תקופות וכו', ואני מדלג למטה, אותם הניסיונות שעשו בני אהרון ואחר כך באופנים אחרים האלכסנדרונים והשבתאים, יהיו לנו, אני בשורה 65, יהיו לנו למורי דרך להיות יודעים מהי אחריותה של המהירות. סכנת המהירות. נגיד אולי את הדברים בעל פה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. יש גמרא שאומרת, זה מופיע למטה, מי שירצה ככה להאריך בזה, על מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו, ואשתו מסתובבת לבתי מדרש ושואלת מה קרה, ואליהו הנביא מברר איתה איך הם חיו, איך הם חיו ביחד וכו', ונסיים במשפט המאוד אופטימי, ברוך המקום שהרגו. שוב, סוגיה עוד פעם שאפשר להאריך בה הרבה, יש עליה מהלך שלם בעינייה, אבל נתמקד בנקודה, מה היה הטעות של אותו תלמיד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. פה הרב קוק מסביר שהיראת שמיים של אדם היא נבנית משלבים. בכלל החיים של אדם נבנים בשלבים. אנחנו מכירים את המשנה מסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, וכל הסור והאתגרים שלו. מסביר הרב קוק, העולם של היראת שמיים של אדם בצד הלימודי נבנית משלושה יסודות, ממקרא, משנה ותלמוד. מקרא זה סיפורי התורה, משנה זה כבר דברים מעשיים, הלכות בדרכה המקוצרת של המשנה, ותלמוד זה כבר העיון, זה הגמרא קרא, שימוש תלמידי חכמים, זאת אומרת היכולת לעיין, היכולת להעמיק. הדרך הנכונה לבנות אדם, נער, לא משנה מה, זה מקרא, משנה ותלמוד. למה? כי המקרא, סיפורי המקרא, סיפורי צדיקים, לא משנה, בונה את הצד הרגשי של האדם, של הילד, את שאיפות הקודש שלו. הוא רוצה להיות כמו אברהם אבינו. שמעתי פעם הרב אלי בזק, הוא אומר, אתה מלמד עכשיו את הילד אברהם אבינו, לימדת אותו הכנסת אורחים וגמילות חסדים וכל זה, והוא יוצא בהפסקה ולא יודע מה, רבים על המגרש, והוא מרביץ לחבר שלו. מה אתה אומר לו? מה, למדת על אברהם אבינו לפני רגע, מה, איך אתה יכול לעשות משהו הפוך מאברהם אבינו? אומר הרב אלי, התבלבלת, לא הבנת כלום, אתה מחנך. הילד שומע אברהם אבינו, הוא לא יכול לקחת את זה למעשה בכלל. אל תצפה ממנו עכשיו להלביש את אברהם אבינו, הופ, על החיים שלו. זה לא השאלה. גיל חמש, רגשות קודש. שידע שיש צדיקים בעולם, שיש גדולי עולם, שיש מידות כאלה. זה לא נוגע אליו באופן מעשי בכלל. אבל חייב את הבסיס הזה. בין עשר, תתחיל לרדת איתו לפרטים, משנה, גם לא עיון, הוא לא צריך עכשיו את המאמץ השכלי, זה לא מה שנדרש ממנו. מה שנדרש ממנו עכשיו זה ההבנה שאותם ערכים, אותם מידות, אותה זה שהוא שומע עליהם כבר חמש שנים, יש להם גם השלכה מעשית. התורה הגדולה הזאת שהוא פגש את סיפורי צדיקים, יורדת גם לרמה המעשית, והשלב הבא זה שלב העיון. כן, זה עוד שלב. מה שאנחנו רואים פה בגמרא, זה שכשמדלגים על זה, כשמשנים את הסדר, כי אותו תלמיד, נעשה בתלמיד, הוא שינה את הסדר, הוא התחיל מהמשנה, הוא ויתר על המקרא. הרב קוק מסביר, ויתר על המקרא, ויתר על סיפורי צדיקים, הוא ויתר על הוודאות שיש לו ביחס לתורה, את האמונה התמימה שיש לו ביחס לתורה, והדברים פה ארוכים. יש לנו עוד דבר, מה שהרב ערן... הרב ערן כבר פה?
לא.
הבנתי. אז אפשר שוב לקרוא במקור ד', זה מאמר שהרב קוק כותב לכבוד הקמת תלמוד תורה ברחובות. הוא אומר על הילדות, אנחנו צריכים לחקור על הילדות, מה התפקיד של הילדות? יש כאלה שחושבים שהילד זה רק תחנת מעבר עד שהוא יגיע כבר לעולם של הגדולים, יתחיל להיות יצרני, יתחיל להיות רציני, ילמד מקצוע וכו', עד אז יאללה, כמה שיותר מהר, כבר מגיל קטן אנחנו נדחוף לו ציונים, נדחוף לו מדעים, נדחוף לו זה, כי הכל אנחנו חושבים איך הוא יגיע לשלב שבו הוא מספיק בוגר כדי להיות מה שנקרא לפרנס את עצמו וכו'. זה הסתכלות אחת על ילדות, רק מכינה לשלב של הבגרות. ההסתכלות הנכונה, הרב אומר, הסתכלות של היהדות, כן, הילדות היא ערך בפני עצמו. מה זה ילד? הילד זה, תראו בשורה 81, התינוק שיחונך כראוי בייחוד התינוק העברי, כמה קדושה וטוב, כמה טהרה ומידות נעלות נמצא בנפש הנקייה והאהובה. יש בילד תמימות, יש בילד אמונה, יש בילד שמחת חיים, שלא בטוח שאפשר למצוא אצל המבוגרים בכזאת רמה. זה צריך לשמר, זה דבר שהוא ראוי בפני עצמו, ולכן צריך להסתכל על הילדות כערך בפני עצמו, כשלב בפני עצמו. אז עוד פעם, הנקודה הזאת שיש בשלב הזה הרבה חסרונות, הרב אומר, יש בשלב הזה חולשה, ילד יכול להיות מושפע מאוד מהרבה מאוד דברים. יש חסרונות, אבל זה חלק מהנקודה, כל שלב ומה שהאדם צריך להשיג, והחסרונות של השלב הזה, זה גם היתרונות של השלב הזה, החסרונות האלה יתוקנו בהמשך. אז גם במציאות שלנו היום אנחנו עדים לזה שיש קימה קימה ויש שלבים בדרך ויש סיבוכים. הרב צוקרמן מסביר שקימה קימה זה מלשון קמיה. קמיה זה רצף של אותיות שאין ביניהם שום סדר, הם לא מייצרים מילה שאנחנו יכולים להבין אותה. קמיה הכוונה סיבוכים, בלגן, אתה לא יודע לקרוא את זה. אז גם אנחנו לפעמים לא יודעים לקרוא מה הקדוש ברוך הוא מארגן לנו, אבל אנחנו יודעים שכל קושי וכל תהליך וכל שאלה וכל סיבוך דורש מאיתנו לגדול, דורש מאיתנו להתאמץ יותר כדי לבנות עוד קומה ועוד קומה עד שנגיע לעתיד השלם. שבוע טוב.